كول دافيد كول هامت هتصدق فيها شلوم مش الدار التخنيوتاف مطهران مش عا 15:20 ل 15:50 لفيها شعون همكومي أخت 15:50 ل 12:20 لفي شعون غرينتش هبين لأمي على جل كتسار 19 مترين 15:240 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום שלישי 1 במרס 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות. בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור,
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. המשברים בקואליציה הישראלית הבלתי הומוגנית הולכים ונמשכים, והאחרון בהם משבר חוק הפנסיות. עם זאת, ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט אומר כי זו לא התפרקות אלא לחץ של סוף המושב. לדבריו, הממשלה עובדת נהדר והקואליציה בכנסת אכן רועדת, אבל לא רעידה שתפרק. ראש הממשלה הישראלי נפתלי בנט נפגש עם יושב ראש כחול לבן בני גנץ ואמר כי הוא עושה מאמצים לסיים את המשבר בקואליציה סביב הדרישה של גנץ לקדם את חוק הפנסיות בצבא. בנט נפגש גם עם כל ראשי המפלגות במאמץ לפתור את משבר חוק הפנסיות שבגללו הקואליציה ביטלה, משכה או הפסידה את כל ההצבעות שהיו במליאה. לאחר ששמע את ההתנגדויות של העבודה ומרץ למתווה הפנסיות אותו מקדם שר המלחמה בני גנץ, בנט הביע אמון שלבסוף תתקבל פשרה לפיה החוק יעבור בקריאה ראשונה תוך התחייבות לשינויים בהמשך הליך החקיקה בוועדה. בשיחות בנט אמר כי אפשר להתווכח ולדון על מהות הפנסיות, אבל בסוף עבר משהו בממשלה וכל המפלגות צריכות לקדש את התהליך ואת כללי המשחק, שמה שעובר בממשלה ומה שעובר בוועדת שרים לחקיקה אפשר להגיש ערר ואחר כך צריך לתמוך בזה, אמר בנט. מאזינים יקרים, ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט הודיע כי יתכנסו כל ראשי המפלגות לישיבה משותפת ראשונה מאז פרוץ משבר הפנסיות ומאמצי הגישור יימשכו. בשל החרם של כחול לבן במחאה על עיכוב חוק הפנסיות, בנט החליט שהקואליציה תמשוך את כל הצעות החוק הפרטיות שהיו אמורות לעלות במליאה ושחרר את חברי הכנסת הביתה. המטרה של בנט הייתה ליצור מכת חשמל וקריאת השכמה לכל סיעות הקואליציה. נגמרה הסובלנות לתוכנית כבקשתך, אלא שהתנהגות הובילה לכך שהאופוזיציה הצליחה להשיג רצף ניצחונות ולהעביר הצעות חוק הפרטיות שלהן בהצבעה טרומית. לפי פרשנים ישראלים, בנט ביקש גם לבחון את היועצת המשפטית לממשלה את האפשרות להסתפק בהחלטת הממשלה על מתווה הפנסיות ובכך לייתר את המאמץ לגייס רוב בכנסת. ואולם מאחר וישנה חוות דעת של המשנה ליועצת המשפטית רז נזרי שכבר קבע שנדרשת חקיקה בנושא, גורמים בלשכתו של בנט העריכו כי היועצת המשפטית לא תתערב בזה. בתוך כך שר המלחמה בני גנץ מתעקש לקדם את חוק הפנסיה בצבא ללא שינויים. עד כאן התוכנית שלנו.
קול דוד, והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חמינאי אומר כי אוקראינה היא קורבן של מדיניות ארצות הברית להחרפת המתיחות. הנשיא אברהים ראיסי קרא לכל המוסדות הנוגעים בדבר לעבוד על הגברת ייצוא המוצרים והסחורות מלבד הנפט. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדי אומר כי הגענו לעסקה אפשרית, אך חזרה להסכם משנת 2015 אפשרי אם המערב יקבלו החלטה מדינית ביחס לשלוש סוגיות שעדיין תלויות. נשיא לבנון מישל און הדגיש חשיבות השלום המבטיח נוחות וחיי אושר לעמים. כך אמר במהלך קבלת בנים לשר ההשכלה האיראני. הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין אומר כי המערב הוא אימפריה של שקרים. הנשיא פוטין אמר כי התנאי להסדר עם אוקראינה הכרה בריבונות של רוסיה בקרים. שר ההגנה הרוסי שויגו אמר כי מוסקבה תמשיך במבצע הצבאי באוקראינה עד שיושגו המטרות. ושר החוץ לברוב אומר כי הנוכחות של נשק גרעיני אמריקני באירופה לא מקובלת בעיני מוסקבה. החדשות במלואן מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חמינאי אמר כי אוקראינה היא קורבן של מדיניות ארצות הברית להחרפת המתיחות, והדגיש כי אנו מתנגדים למלחמה והרס בכל העולם, והמדיניות העקבית שלנו היא לדחות את ההרג והריסת התשתיות. בנאום היום שלישי לרגל השליחות של הנביא מוחמד עליו השלום, אמר מנהיג המהפכה כי ארצות הברית היא משטר שחי על הבערת והפצת התלקחויות ומשברים, והיא משטר מבוסס על אמבריה כלכלית, חימוש ותעשיות נשק. כאשר אוקראינה היום היא קורבן של המדיניות האמריקנית. המנהיג אמר עוד כי אנחנו מתנגדים למלחמות בכל העולם ודוחים את ההרס של התשתיות של העמים. זוהי עמדתנו הנחרצת הברורה. מנהיג המהפכה ברך את האומה האסלאמית, העם האיראני ובני החורין בעולם לרגל יום השנה לשליחות של הנביא האציל, והוסיף כי שליחותו של הנביא מוחמד עליו השלום היא מתנה לכל בני האדם. מנהיג המהפכה ציין כי הברוך הוא קורא לבני האדם לחשוב ולהתנהג בהגינות, והוסיף כי שליחותו של הנביא עליו השלום השיגה דבר שנראה בלתי אפשרי, כאשר השליחות הפכה את בני האדם בתקופת הקדם אסלאמית בעידן הבורות אומה טובה. לאחר שבני האדם היו טועים וחוטאים בגלל קנאות ורגשות בלתי אנושיים. אבל הנביא מוחמד עליו השלום הפך אותם לעם מאוחד. לכן השליחות של הנביא היא בשורה טובה למוסלמים ובני האנושות שכדאי להפיק ממנה לקחים. הנשיא אברהים רئיסי קרא לכל המוסדות הנוגעים בדבר לעבוד על הגברת ייצוא המוצרים והסחורות מלבד הנפט והפחתת התלות בהכנסות הנפט. במהלך ישיבת הוועדה לתיאום כלכלי של הממשלה אתמול אמר הנשיא כי לאיראן יכולות גדולות בתחום ייצור וייצוא, לכן מוסדות המתמחים בתחום זה נדרשים לפעול להגברת ייצוא המוצרים והסחורות מלבד הנפט ולהמעיט את התלות בהכנסות הנפט. הנשיא רئיסי קרא למשרדי החקלאות והתעשייה לבדוק את הסיבות לעליית המחירים של חלק מהסחורות ולהגיש לוועדת התיאום הכלכלי את ההצעות לפתרון הפעיה הזאת. שר התעשייה הגיש בתוך כך דווח שהצביע על עלייה שחלה על ייצוא הסחורות מלבד הנפט בחודשים האחרונים בעידן הממשלה החדשה, כאשר נרשימה עלייה על ייצוא הסחורות האלה מ-35 מיליארד דולר בשנה שעברה ל-47 מיליארד דולר בשנה הנוכחית שהתחילה ב-21 במרס. דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה אמר כי הגענו לעסקה אפשרית אך חזרה להסכם הגרעין מ-2015 אפשרית אם מעצמות המערב יקבלו החלטה מדינית באשר לשלוש סוגיות תלויות. הוא הבהיר כי הסוגיות הן כמות הסנקציות נגד טהרן שיבוטלו, מתן הערבויות שארצות הברית לא תפרוש שוב מהסכם, וביתרון בנוגע לשאלות שיעלו באשר לשרידי אורניום שנמצאו בכמה אתרים לא מוכרזים ברפובליקה האסלאמית. החזרה להסכם הגרעין לא תהיה תהליך של יום אחד, אלא מסע של אמותים רבים מצד ארצות הברית, אמר דובר משרד החוץ סעיד חטיב זאדה. נשיא לבנון מישל און הדגיש כי את חשיבות השלום המבטיח נוחות וחיי עושר לעמים, והביע תקווה להשיג הצלחה במסע ומתן המתנהל בוויינה כסימן לשלום לא רק לאיראן אלא לאזור כולו. כך אמר הנשיא הלבנוני מישל און במהלך קבלת פנים לשר ההשכלה האסלאמית באיראן מוחמד מהדי אסמאילי המבקר בלבנון לקראת שבוע ההשכלה האיראנית. הנשיא און שבח את האיתנות של העם האיראני בצל הנסיבות הקשות שנתקלת בהן איראן והצלחתה למרות הסנקציות והחרם שהוטלו עליה לפתח את התעשיות מבלי להכביד על האזרחים וניצול הנסיבות האלה לרשום הישגים יצירתיים בתחומים רבים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כינה את המערב אימפריה של שקרים, כששוחח עם בכירים במדינה על הסנקציות הכלכליות הכבדות שהוטלו נגד מוסקבה. כך לפי הקרמלין שפרסם תמלול של השיחה בין הנשיא פוטין לגורמים הבכירים. הנשיא פוטין אמר בשיחה עם ראש הממשלה מיכאיל מישנשטיין ואני שוחחנו על הנושא באופן טבעי מתוך מחשבה על הסנקציות שהקהילה המערבית כביכול, או כמו שכיניתי אותה בנאום שלי, אימפריית השקרים, מנסה ליישם כעת נגד ארצנו. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר לעמיתו הנשיא הצרפתי אמנואל מקרון בשיחתם כי ההסדר עם אוקראינה יתאפשר רק עם קייב תישאר ניטרלית, לא נאצית ומפורזת, ואם העולם יכיר רשמית בריבונות של רוסיה בחצי האי קרים. עוד אמר כי רוסיה פתוחה לשיחות עם נציגי אוקראינה וצופה שהן השיחות האלה יובילו לתוצאה הרצויה. שר ההגנה הרוסי סרגי שויגו אמר כי מוסקבה תמשיך במבצע הצבאי באוקראינה עד שיושגו המטרות שלו. כך דיווחה סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס, והוסיפה כי המטרה העיקרית של רוסיה היא להגן על עצמה בפני איומים שיצר המערב, על פי דבריו של שויגו שאמר עוד כי רוסיה אינה כובשת את אוקראינה. מצדו שר החוץ של רוסיה סרגי לברוב הזהיר את המערב מבני בניית מתקנים צבאיים במדינות ברית המועצות לשעבר, ואמר כי נוכחות של נשק גרעיני אמריקני במדינות אירופה אינה מקובלת בעיני מוסקבה. סרגי לברוב אמר כי רוסיה נוקטת בצעדים על מנת למנוע המצאות נשק גרעיני באוקראינה. משרד ההגנה הרוסי הודיע כי הכוחות הגרעיניים של רוסיה עברו לחוננות לוחמה מוגברת ובהתאם להוראות של הנשיא ולדימיר פוטין. זאת לאחר ששלשום הנשיא הרוסי הצהיר כי הורה לכוחות הגרעיניים של רוסיה להיכנס לחוננות. הצהרה זו באה אחרי שמוקדם יותר הכריזה בלרוס כי היא זונחת את המדיניות רבת השנים שלה, לפיה לא תחזיק נשק גרעיני בתחומיה. ההחלטה אושרה במשאל עם שיזם הנשיא אלכסנדר לוקשנקו, ובו לדברי הממשלה במינסק 65% הצביעו בעד זניחת המדיניות הזאת. ועל רקע הסנקציות הכלכליות שמדינות המערב הטילו על מוסקבה, דובר הקרמלין דימיטרי פסקוב אמר כי המציאות הכלכלית של רוסיה השתנתה, אך הוסיף כי לארצו יש תוכנית להגיב לסנקציות, כמו למשל העלאת הריבית ל-20% על ידי הבנק המרכזי של המדינה. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. ועדת החוץ והביטחון הישראלית קיימה בשבוע האחרון ישיבה קריטית סביב השאלה אם ועדת החקירה לפרשת הצוללות וכלי השייט תנהל את דיוניה במחשכים, או שהציבור הישראלי יזכה לדעת מה נעשה בשמו. משרד המלחמה ומשרד המשפטים בישראל דרשו להטיל איפול על דיוני הוועדה ומסקנותיה, והופתעו לגלות את ההתנגדות שהציגו התנועה לאיכות השלטון, שורת אנשי צבא לשעבר ונציגי מכון זולת לשוויון וזכויות אדם. האווירה בדיון הפתיעה את הנציגים ממשרדי המלחמה והמשפטים, מה שגרם ליושב ראש הוועדה רם בן ברק לנעול אותה מבלי לקבל החלטה. והנה קיצור האירועים. לאחר לחץ ציבורי שנמשך שנים, ההחלטה או החליטה הממשלה הישראלית על הקמת ועדת חקירה לנושא הצוללות וכלי השייט, אך קבעה שיש להטיל איפול על הדיונים והמסקנות בתואנה של פגיעה בביטחון במרכאות. בכך פעלה הממשלה הישראלית נגד כוונת המחוקק שבסעיף 18 בחוק ועדות החקירה קבע שהשקיפות היא ברירת המחדל, היכולת להסתיר מידע, ואכן מופיעה בחוק סעיף 23, אבל מדובר בחריג ולא בכלל. ואת החריג צריכה לאשר ועדת החוץ והביטחון, תוך התייעצות עם מי שהוגדרו כמופקדים על שמירת סודות המשטרה, הממשלה. תפקידו של הפרלמנט הוא כפול. לצד החקיקה הוא שומר הסף הראשון, ותפקידו הוא לפקח על פעולות הממשלה ולבקר אותן. כל ממשלה תשאף ליותר כוח וליותר הסתרה, אך יש לזכור שהכוח משחית, והסתרה מעצימה את הכוח שבידי הממשלה לעבר האבסולודי. התפיסה שלפיה מישהי צריך לדעת יודע מנוגדת למהות הדמוקרטיה ולעיקרון הפרדת הרשויות העומד בבסיסה. מה שעמד לעיני המחוקק, כך כתב אחד הפרשנים הישראלים, כאשר קבע את השקיפות כברירות המחדל לדיוני ועדת החקירה הממלכתית, הוא אמון הציבור בשלטון. אמון שנשחק ונשחק והולך. בעיקר כעת, ועדת החקירה שהוקמה אמורה לבחון את תהליכי קבלת ההחלטות בנושא רכש ביטחוני, ולקבוע אם השיקולים שבבסיס רכישת הצוללות וכלי השייט היו ראויים או שהוטו בשל סיבות שאינן ענייניות. את הנושאים האלה ניתן לבחון ללא הטלת איפול כולל, אלא רק באותם נושאים קודתיים שאכן מסכנים את ישראל, על פי הברשן הישראלי. חזקה על חברי הוועדה שיחליטו על איפול באותן סוגיות נקודתיות, תוך התייעצות עם הגורמים המקצועיים המופקדים להגן על סודות המדינה במרכאות. לכן, יש להמשיך לעקוב אחרי הפרשה, להפעיל לחץ על חברי ועדת החוץ והביטחון, כדי שזו בתורה תחייב את ועדת החקירה להתנהל בשקיפות מקסימלית, ולחשוף אם היו כשלים ושחיתות בפרשת הרכש הזה. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, לפני סיום, הנה חזרה גם בחדשות של היום. רוסיה אסרה על מטוסים מ-36 מדינות לחלוף במרחב האווירי שלה. המדינות כולל בריטניה, גרמניה, ספרד, איטליה וקנדה, היא אסרה עליהם להשתמש במרחב האווירי של רוסיה. וגם הנשיא של בלרוס, לוקשנקו, אומר כי הסנקציות דוחפות את רוסיה למלחמת עולם שלישית. אוקראינה, שר באוקראינה, אמר כי אוקראינה אומרת לאיחוד, אמרה לאיחוד האירופי כי חברו אותנו, לחברו איתנו רשת החשמל שלכם. גם אוקראינה ביקשה מאוליגרך רוסי לתווך בינה לבין רוסיה. הנשיא של אוקראינה זלנסקי הגיש בקשה רשמית לצירוף אוקראינה לאיחוד האירופי, וגרמניה אומרת אי אפשר לצרף את אוקראינה לאיחוד האירופי כעת. מאזינים יקרים, עד כאן תמו שדיונו ליום. נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז, לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.